יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבבה.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בואו נדבר דוגרי. הפודקאסט שבו אני ויון מדברים
דוגרי.
פרק מספר?
13.
נכון.
הפרק הספוקי.
כן. למרות שלא נראה לי שיש משהו ספוקי הפעם בנושא שלי.
גם בשלי לא.
יש קצת מסתורין, אבל לא ספוקי.
ולצערנו היום לא היום שישי, היום עם שבת, אז זה לא הכי ספוקי שאפשר.
כן.
אבל כן, 13.
כן. ומה אנחנו שותים היום?
היום אנחנו שותים את הני טיים של ביר בזאר. זה יותר בירה בשבילי, כי אני ממש אוהב דבש בתור אחיו, אני ממש אוהב תמד, שזה יין שעשו מדבש, אני מכין תמד בבית. ובירות דבש זה אחד הבירות האהובות עליי, אז בוא נתאם את זה, זה יכול להיות או הצלחה או כישלון, או באמצע.
יאללה, מגניב, לחיים.
לחיים.
וואלה, לא רע.
לא רע.
יחסית לבירות, זה הסגנון שאני פחות אוהב, אבל יחסית לזה זה שתי, יש בירות כאלה שאני לא יכול לשתות.
זהו, אני לא כל כך מרגיש את הדבש, להגיד את האמת. באמת? אתה מרגיש?
יש משהו דבשי.
זהו, אני מרגיש משהו שונה, אבל לא הייתי אומר דבש. לעומת של פולר, זה יש להם בירה בשם...
משהו דבש.
כן, משהו דבש. קיצר, יש עוד בירות עם דבש, כאילו, דבש זה אחד הטעמים הדומיננטיים. פה זה לא דומיננטי, ממש לא. אתה מרגיש משהו שונה?
זה יותר בירה...
אם אתה קצת רוצה לרענן למשהו אחר...
אז כמו שאנחנו אוהבים לתת תקופות, זה בירה שהיא מתחילה כזה לסתיו.
כן, כן. זה לא חורף, זה לא הארדקור, זה סתיו. כן, נכון. זה באמצע. כן. מגניב, מגניב.
יאללה, מה קורה איתך? הכל טוב? מה חדש?
הכל טוב, הכל טוב. אחרי הפרק קודם, אני הייתי בהפגנה. הייתי בבלפור.
נכון.
נכון. וואלה, תקשיב...
שליחנו לבלפור.
שליחנו לבלפור. ותקשיב, היה... זה הרגשה מדהימה. ואחד החבר'ה שהיו אותי אמרו לי משהו נכון. כנראה שאנחנו לא נצליח לפטר את ביבי. כן, בוא נדבר את דוגרי. ביבי לא כזה אכפת לו מכל האנשים שצועקים בירושלים או עושים זה. הוא בבית שלו עם אשתו, שותה וויסקי, הכל טוב.
כן.
אבל בשבילנו, להרגיש את האחווה, את האחדות, גם הקטע של סתם לצאת מהבית לצעוק, לשחרר עצבים, לרוץ עם המשטרה, אתה יודע, כאילו אפשר כל היום לשבת על זה, לדבר על זה בבית ולהתעצבן, או פשוט לצאת החוצה ולצעוק קצת. ווואלה, זה משחרר אנרגיות, זה כיף. גם הפעם עשיתי סרטון על בלפור שיצא מגניב, לא יצא כמו הבימה, אבל יצא גם מגניב. אבל הפעם היה הרבה יותר אקשן עם המשטרה, לא היה מקור, כאילו, היה קצת חיפות, קצת זה קצת שם. יותר אצל חבר שלי דחפה שוטרת קטנה מאוד, זה היה מצחיק. אבל כן, פשוט כמות השוטרים שהיו שם, יש לי כמה שוטים שפשוט רואים שיירות ושיירות של שוטרים רצים לצידנו כדי לנסות לחסום מאיפה שאנחנו מסנים ערוץ. זה לגמרי אבל, מרגיש כמו משחק אקשן.
כל הכבוד לשוטרים, אני חושב. זה...
וואו, לגמרי. כן. לגמרי.
זה... השוטרים הם לא אוהבים שלנו, השוטרים בסופו של דבר הם מקבלים פקודות והוראות. ו...
כן.
גם הם מתנהגים מאוד בסדר בזמן האחרון. היה את ההפגנה הזאת שזה היה ממש כאילו יצא מהשליטה, ואז הם הצליחו, כנראה שהם הבינו שזה מוגזם, ומאז הם נראה לי ממש בסדר.
בהפגנות שאני הייתי פיזית, הם התנהגו מצוין. אתה יודע, זה הבאלנס, זה הצד השני שגורם לנו להיות, שמשווה את שתי הכוחות. הם לא היו אלימים מדי, הם לא יצאו מזה, הם נתנו לנו גם להתפרע אחרי 11, קצת מאוד אחרי 11, אבל אתה יודע, אנחנו לפחות בהבימה, היה את הקטע עם הבימה, מתי שהתחלנו ליצוד, ואני, הרצל והעוד חבר, נטשנו כזה, רבע שעה לפני שהם הגיעו לבימה, כי היינו לדע אותו, אמרנו, בואו נחזור, כזה 11:30. כשהם הגיעו לבימה, אז המשטרה אמרה, יאללה חבר'ה, מתחילים לחלק דוחות. ואז כל מי שנשאר שם ועשה רעש, חטף דוח.
כן.
אבל מבחינת אלימות, ראינו פרשים, ראינו זה, לא היה שם שום דבר. מי שרצה אלימות, קיבל דחיפה.
וואי, הסוסים של המשטרה מפחידים רצח.
וואו, הם עצומים.
כן.
מה זה החיות האלה?
כן.
כאילו, אני אפילו לא יודע איזה סוג סוס זה, אני ראיתי סוסים בחיי. הם... נראה שמהסרטים, זה כל הסטרודים כאלה.
כן, הם כזה ג'וקו של הסוס.
לגמרי, הם גם שחורים כאלה, זה מרשים, זה לגמרי מפחיד.
כן.
אתה לא רוצה להתעסק עם פרשים של משטרה.
נכון.
אני גם מניח שמי שעל הסוס, גם סוס.
כן. אתה אוהב לנסוע לרכב על הסוסים?
רכבתי פעמים מאוד מעטות בחיי. זה מגניב, מגניב, זה לא... אוי אוי בשבילי.
אני שונא את זה.
כן?
מכל הפעמים שהיה לי, זה קרה בעיקר בדרום אמריקה, בכל מיני פעמים, ותמיד או שנפלתי מהסוס, או שכמעט...
נפלת מסוס?
כן, נפלתי מסוס. כן, כן, זה היה מאוד מצער, אבל... זה, כן, זה היה מאוד מפחיד, אבל בסדר, עברתי את זה.
מאז אני... שוקר לך כלום.
כן, זה מאוד מסוכן.
השחקן המקורי של בית, של סופרמן...
הצלחתי לשלוט, לטפול הצידה ולא אחורה. תפסתי ממש חזק.
מעולה.
אבל כן, מתחתי שריר בשניצלים.
אוי.
כן, זה לא היה נחמד.
לא, לא נשמע כיף.
כן.
גם הסוס כאילו יכול לדרוך עליך משהו ברגע שאתה
כן, נפל. אז ישר שנפלתי... דפקתי את הסחילה הכי ארוכה, הכי מהירה של החיים שלי כזה.
סחילה?
כן, כי אתה נופל, אתה אין לך זמן לקום, אם אתה, הזמן של לקום, זה הזמן שהוא יכול ליפול לך. נפלתי ישר, וואו, זה היה מטורף. כן.
איי, וואי.
יאללה, יון.
יאללה, היום תורי?
טוב.
נכון, פעם שעברה דיברת על 5G, היום תורי.
נכון.
אז חברים, הנושא שאני הבאתי היום הוא התמכרות לקנאביס.
אוקיי.
אוקיי, אוקיי.
רגע, איפה האייפד שלך?
היום אין האייפד, יש טלפון.
דיים.
דיים. אז אני מדוח שכל מי שמקשיב עכשיו, רוב מי שמקשיב עכשיו, יעלה אותו דבר לראש. ידע כזה, התמכרו לקנאביס, אבל קנאביס זה לא ממכר. מה, זה לא ניקוטין, זה לא אלכוהול, זה לא זה. אז חברים, בואו אני כבר אגיד לכם עכשיו, אין שום תשובה קונקרטית לכל הנושא שאני יכול לדבר עליו היום. זה נושא מאוד מסובך, מאוד מסורבל. יש המון מחקרים לכאן, המון מחקרים לשם, וגם יש חסר המון מחקרים בגלל שאתה לא יכול פשוט לסמם אנשים כדי לעשות מחקרים. כאילו,
כן.
אפשר, אבל לא בדיוק. כל כך שהתמכרות, להרואין, לקוקאין, אתה לא יכול ממש לקחת, כמו שאמרת פעם שעברה, לשנות רק פקטור אחד כדי לעשות ניסוי.
כן, בידוד משתנים.
בידוד משתנים. אתה לא יכול לקחת אנשים מסוג X ולהביא להם קוקאין, ולראות מה זה משנה, אנשים מסוג Y, כאילו, כן. מאוד מסובך. אז מעכשיו אני אומר, יש המון דעות, המון זה לכל נושא שאני אגיד, ואין מספיק הוכחות לכל אחד מהם, אבל יש כמה חוקי בסיס. ועם כל האינטרודקשן הזה, יאיר, מה אתה יודע על התמכרות לקנאביס ספציפית?
אני לא יודע מבחינת מה שאומרים המחקרים והכל, אני רק יודע מבחינת אנשים שאני מכיר. Mm-hmm. יש אנשים שאני יודע שהם בכל מובן מכורים לקנאביס. זאת אומרת, הם לא יכולים ללכת לישון בלי זה, אם הם לא מעשנים כל כמה זמן, הם לא שמחים. אני מכיר אנשים שכשטיילתי בדרום אמריקה, אז עשינו טיול על איזה טרק והגענו לפסגה, וזה היה נוף מדהים, והדבר היחיד ואתה מתרכז בנוף וזה מדהים, ואז פתאום אתה שומע איזה מישהו ישראלי אומר כזה, וואי, אם היה פה איזה פייסל, אז זה היה נראה הרבה יותר יפה. אני כזה, אחי, באמת, מה, תהנה מהנוף, מה אתה עכשיו?
אתה פה במקום המדהים הזה, במקום האלוהי הזה, ומה שאתה רוצה עכשיו זה פייסל כדי להיות ממנו? כאילו, באמת?
כן, זה הזוי.
לגמרי. אנשים שקרובים אליך, אתה יכול לזכור אולי למה הם התחילו לעשן? כאילו, החבר'ה שאתה מכיר שמעשנים קבוע.
אני יודע שיש אנשים שמעשנים כי זה עוזר, אני חושב שכולם זה כי זה עוזר להם להירגע. כי הם, יש להם חיים לחוצים, יש להם חיים עם כל מיני בעיות וקשיים. אתה יודע, לאו דווקא קשיים שהם באמת קשיים נוראים, אלא קשיים של החיים כזה, קשיים בעבודה, קשיים בזוגיות, קשיים בכללי, ואז הם פשוט מתחילים, ולאט לאט, וזה הרי... זה סם שהוא מאוד ממכר, וגורם לך להרגיש טוב, ואז אתה צריך את זה כל הזמן.
כן. אז חברים, נראה לי דבר חשוב שאני רוצה להתחיל איתו, זה שיש שני מושגים חשובים. יש התמכרות ויש תלות.
אוקיי.
שתי מושגים שיכולים לעבוד ביחד ונפרד, אבל בגדול, כשאני מדבר על התמכרות, זה כל דבר שאתה פשוט רוצה לעשות כל הזמן. כי זה כיף, אתה יכול להיות מכור... להרואין, לקוקאין, לוויד, לספורט אקסטרים, לסקס, לסרטים,
לכושר.
אתה יכול להיות מכור להמון דברים. תלות זה שאתה לא יכול בלי זה. עכשיו גם תלות יכולה להגיע מכושר, כמו שלעתי אנחנו רואים את דיוויד גוגינס, לסמים קשים, לאנשים שלמשל דיאבטים שאוכלים הרבה סוכר, לסוג של... אם הוא יפסיק לצרוך את הדבר הזה שיוצר אצלו דופמין, יהיה לו, וואי, אני לא יודע, מכיר את המושג בעברית,
מה המושג באנגלית?
אני מכיר בספרדית. כשאתה מפסיק כך צמים, יש לך כל מיני טיקים וזה, וכאילו אתה מתחיל להרגיש רע וזה, איך קוראים לזה בעברית?
שכחתי, זה שאף הזה של ההיגמלות. כן. ההתנקות.
בדיוק. אז זה תלות. זה הבדל בין התפקרות לתלות. אז עכשיו, אם אנחנו מדברים רק על סמים, אצל רוב הסמים יכול להיות לך או שום דבר, או התמכרות, או תלות. כן, גם בסמים הכי קשים, גם במת, גם בהירואין, גם בקוקאין, יש מצב שלא תתמכר, יש מצב שלא תהיה תלותי. והכל מאוד מאוד תלוי בשלושה דברים חשובים. דבר ראשון, הבן אדם עצמו, איזה סוג של אופי יש לו, איזה אופי התמכרותי יש לו, אם הוא בן אדם שמאוד קל להתמכר לדברים, למשחק המחשב, לאוכל, לענות. דבר שני, זה באיזה סיטואציה. הוא התחיל לצרוך. ודבר שישי, זה מה שהוא צורך.
כן.
השלושה דברים משחקים תפקידים מאוד חשובים, כל אחד מהם. וגם, עוד דבר שחשוב להגיד, זה שכל מה שאנחנו הולכים לדבר היום, שהוא נפשי, הוא בסופו של דבר גם פיזיולוגי. כי כל רגע שאתה מרגיש, זה כימיקלים במוח.
כן.
אם יש פה מישהו שבאמת מאוד דתי, או מאמין בנפש, ומפריד בין השתיים, אז כנראה שזה לא נושא בשבילכם.
גם כל הפודקאסט הזה כנראה לא עושה, דיברנו על חלליות ועל דברים.
נכון, נכון. אבל כן, בסופו של דבר, אפשר לדבר על דברים מהצד הפסיכולוגי, הפילוסופי, ומהצד הביולוגי והפיזיולוגי, אבל בסופו של דבר, שתם מדברים על אותו דבר. זה כמה שפות כדי לדבר על אותה תופעה. זה פשוט איך אתה מסתכל על זה.
כן.
אז ככה, איך שתלות או התמכרות עובדת, מבחינה פיזיולוגית, זה תהליך מאוד מסובך, גם לא לגמרי 100% יודעים איך הוא עובד, כי המוח עדיין לא לגמרי יודעים 100% איך הוא עובד.
נכון.
אז כן, יש לי ממש עיננת של, בצורה יחסית פשוטה, ויש את זה, את המושגים באנגלית. כי נראה שמי שאחרי זה רוצה לחפש, הרבה יותר קל למצוא מחקרים ודברים כאלה באנגלית. אז זה ככה. הכל מתחיל במקום של ונטרל טגמנטל אריה, סבבה? כל סם, רגש, כימיקל מגיע לרספטורס של תאים בשם נוקליוס אקומבנס.
אוקיי.
סבבה? זה כמו, ראית פעם את המוח? הוא כזה נראה כמו שורשים כאלה ממש ארוכים. אז יש לו קולטנים ומקומות שהוא שולח מהם חומרים.
כן.
אז המקום הזה שאמרתי, הוונטרל טגמנטל אריה, זה המקום עם הקולטנים, שבו הוא קולט, היי, אנחנו אוכלים משהו מתוק, היי, אנחנו עושים סקס, היי, אישנו. כל רגש כזה שיכול להיות הכי כיפי, והוא משחרר דופמין, במקום בשם, סליחה, לתאים קוראים דופמינרג'יק ניורונס, ומשחררים את זה באזור בשם נוקליוס אקומבנס. זה הכי מופשט, הכי קצר, מקבלים איפשהו, משחררים דופמין במקום אחר.
כן.
וזה מה שיוצר אצלך הרגשה כיפית. עכשיו שוב, יש המון צוגים, יש המון דרכים, יש המון זה. ואני תמיד במשך המון המון שנים הייתי בטוח, שמה שסמים וסמים קשים עושים, מה שיוצר אצלך תות, זה שהכימיקלים שאתה צורך, מחליפים את הכימיקלים שהמוח מייצר בעצמו, אז המוח מפסיק לייצר אותם, ואתה תלוי בהם כדי להרגיש שמחה. וזה כנראה לא נכון. פשוט מה שקורה, זה בדיוק מה שאמרנו לפני כן, אבל אם מסבירים את זה בצורה פיזיולוגית, אתה צורך משהו, הגוף נהנה מזה, משחרר הרבה דופמין, ואתה מתחיל להתרגל על הרמת דופמין הזאת. שזה אומר שכל דבר שאתה עושה יכול להיות ממכר. כל דבר שאתה עושה יכול להיות תלותי.
כן.
וזה אומר שחברים, כן, גם קנאביס, גם THC, זה כיף, זה נחמד, אז זה כן ממכר. אני עם השנים שומע יותר ויותר אנשים אומרים, אחי לא, THC לא, זה לא חומר ממכר, קנאביס זה לא חומר ממכר.
אם אני רוצה אני יכול להפסיק.
אם אני רוצה אני יכול להפסיק, כי זה טבעי, כי זה ככה, כי זה פה, אני יכול להפסיק מחר, הנה הפסקתי איזה שבוע וכל היה בסדר, אני מכיר חבר שהפסיקו. ואם אני מחזיר אתכם לתחילת סלש אמצע המאה ה-20, היו אותם משפטים ואותם דברים עם טבק.
אוקיי.
תעשיית הטבק עשתה המון המון מאמצים. אם מישהו ראה מדמן, הוא כנראה יכיר את הדברים האלה טיפה יותר טוב. עשו המון המון מאמצים כדי להראות טבק בתור משהו טבעי שמגיע עם האינדיאנים. הנה, הם משנים את זה וחיים עד גיל לא יודע מה. הם חכמים. הנה, השחקן של טרזן מעשן סיגריות, הוא גברי. מה שקורה אצלנו עכשיו. סט רוגן מעשן וויד. ג'ו רוגן מעשן וויד. לעשן וויד גורם למוזיקה ישמע יותר טוב. בכל סיטקום.
להיות יותר יצירתיים.
להיות יותר יצירתיים. יש לך זן שגורם לך להיות ככה. יש לך זן שגורם לך להיות ככה. עכשיו, אל תקראו אותי לא נכון. אני לא אומר שהדברים האלה לא נכונים. יש מצב שהכל נכון. אבל העובדה שלוויד יש דברים שהוא יכול לעזור לנו, זה לא אומר שהוא חומר טוב.
כן. יש גם חומרים, אני חושב, שעדיין לא יודעים מה הם, נכון?
כן, יש המון המון כימיקלים בקנאביס, שבינתיים אנחנו הכי יודעים על THC ו-CBD, ויש עוד מלא שם שאנחנו יודעים שנותנים לזה ריח כזה, וככה וככה, ויש, ניסיתי לחפש מעט מאוד לגלל את האמת, אבל כן מצאתי פשוט הרבה יותר מדי דעות לגבי הרבה יותר מדי כימיקלים, אז ממה שאני לפחות מבין, אין איזה קונצנזוס אחד עליהם. וואי, זה נושא מאוד רחב, מאוד טעון, כי אני אישית מכיר כל כך הרבה אנשים שמשוכנעים, משוכנעים שוויד, כי יש איזה דברים רפואיים, אז זה משהו טוב.
כן.
אם תעשן וויד, זה משהו שיכול לעזור לך, זה משהו בריאותי. חברים, אתם יודעים גם מה עוד טבעי? אופיום. אופיום זה צמח שאתה נותן לו פנסים ומעשן. אבל וואלה, זה ידפוק לך את הראש.
כן. אנשים נלחמו על אופיום.
אנשים נלחמו על אופיום. אנשים השתמשו באופיום כדי להרוס מדינות. האנגלים נתנו אופיום לסינים כדי להרוס אותם.
כן, שמעתי על זה.
כן. אז כן, העובדה שזה טבעי, לא אומר שזה טוב. אז אם חוזרים לנושא שלנו של שיחה, אני פה מה זה מתפזר, של התמכרות. THC זה חומר שגורם לך להרגיש טוב. הוא חומר חיצוני שאתה צורך, קל לצרוך, וזה גורם לך להרבה רגשות טובות של רוגע, כמו שאמרת.
שהוא משחרר דופמין.
הוא משחרר דופמין. אם זה כי עכשיו אתה שומע מוזיקה והיא יותר כיפית, אם זה כי יותר קל לך לישון, אם זה כי עכשיו אתה יותר קל לך לאכול, לא משנה מה, או סתם הרגשה עצמה שסטלה. היא משחררת המון 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 דופמין. ודופמין זה מה שהגוף רוצה. זה כמו לדבר על קלוריות. לכל דברים מתוקים, הגוף יותר רוצה אותם, כי יש לזה המון קלוריות, זה קטע הישרדותי.
כן.
אז כמו דופמין, זה מה שהגוף רוצה. כל מה שאתה עושה, זה כדי ליצור דופמין. זה הרגשה הכיבית הטובה. אז ברור שאם אתה צורך משהו חיצוני, שלא טוב לבריאות שלך, לא טוב לחיבורים הנאורונים שלך, ופשוט כל מה שאתה עושה לזה, ליצור דופמין, זה פשוט חומר ממכר. אין פה על מה להתווכח.
כן.
עכשיו, דיברנו על החומר עצמו. יש גם את העניין במשלולה שאמרתי, הסיבה למה אתה מתחיל לצרוך, ואיזה סוג אופי יש לך. אז בוא נגיד למשל, יש מישהו שעכשיו בן 16, רב עם ההורים, לא הולך לטובה בית ספר, מסתובב עם אנשים מסוג כזה וכזה וכזה, ומתחיל לשן וויד.
מפוקפקים.
מפוקפקים, או לא מפוקפקים. ומתחיל לשן וויד, והוויד גורם לו להרגיש הרבה יותר טוב, לצחוק, לשכוח מבעיות וכאלה. אז כנראה שהבן אדם הזה הרבה יותר בקלות התמכר לוויד. וכן, אני אומר התמכר לוויד, כי שום דבר בחיים שלו כנראה לא הולך טוב. ועד שלא יהיה לו משהו חיצוני שיעזור לו לשחרר את החומר הזה, שייתן לו מקור חדש לדופמין, הוא לא יוכל לשחרר מהוויד. יהיה לו קשה, יהיה לו תסמונים של, 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 של להפסיק לקחת הסם, אם אתה יכול לחפש שנייה בגוגל לחקור לדבר הזה.
מה לכתוב?
תסמונת של להפסיק לקחת סמים. סורי חבר'ה, פשוט המושג ברח לי מהראש לגמרי. הייתי צריך לשום אותו בזה, הייתי בטוח שנזכור אותו. יוסף, סליחה אם אני לא זוכר, אתה יכול להזכיר את זה בתגובות.
יוסף הוא השוטר שלנו.
כן, אה? וואי, אני יכול להיות יוסף. הוא שם אותנו במקום.
תסביר לאנשים מי זה יוסף.
חברים. אז כן, יוסף זה בינתיים העוקב הרשמי הראשון שלנו, שאשכרה מגיב לנו לסרטונים של יוטיוב. יוסף אחי, תודה רבה.
כן, כי מבחינת האזנות כבר יש לנו כמה מאות של האזנות.
כן.
אז זה ממש נחמד. אבל מבחינת האנשים שנותנים לנו פידבק, בינתיים יש את יוסף.
הוא אשכרה נראה שאכפת לו. הוא אשכרה מקשיב לנו ואומר לנו, כאילו, אתה יודע, זוויות שונות, פעם שעברה הוא העיר לי על איך שאני דיברתי, על השלטונות. שדרך אגב, זווית מדהימה, אחי. לא יודע אם זה היה מספיק טוב רשום בתגובה שלי חזרה, אבל זווית מדהימה. וואו, אני מה זה מפותר בנושא הזה.
לא, המחשב שלי לא, 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 נראה לי הוא ישן משהו.
לא משנה,
יוסף. לא עובד.
אנחנו תלויים בך.
כן, אבל כן, זה נושא מאוד מאוד מעניין, ואני באמת חושב שאנשים שהם משתמשים בקנאביס, ומחורים לכל דבר, והעניין הזה של האופי, זה משהו שבאמת הוא מעניין, אם יש על זה מחקרים שבדקו, לראות, כי בסופו של דבר, מה, איך אתה יכול לבדוק את זה? נגיד אני, שאני מעיד לעצמי שיש לי שליטה עצמית מאוד גבוהה, איך אפשר לבדוק את הרמת שליטה עצמית שלי? אני, אתה יודע, זה רק על חוות דעת אישית שלי, ומה שחברים שלי אומרים, זה לא באמת משהו שהוא על מספר, או על משהו מדעי שעשו.
זה למה מבחינת מחקר מדעי אין מספיק מחקרים,
כן, לא
או אין מספיק מחקר גדול עם תוצאות סופיות, שאפשר, זה, בדיוק בגלל זה, אי אפשר להגיד, טוב, יש לנו פה חברה של חבר'ה שליטה עצמית גבוהה. איך אתה מקדים משום שליטה עצמית גבוהה? אתה אומר להם, טוב, עכשיו אתם בראשון אוקטובר התחילו לקחת ככה סמים כל יום. אי אפשר לעשות ניסויים כאלה. וקבוצה אחת ל... ל, 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 ל שלא יקחו סמים, לראות איך הם משתנים או לא משתנים.
כן.
אי אפשר לעשות דברים כאלה. זה למה, זה, הדברים האלה הם מאוד פילוסופיים, מאוד של פסיכולוגיה. זה לא שום דבר מוכח. אבל אנחנו בגדול, כמו שלמשל אנחנו, אם הולכים עכשיו לאסטרופיזיקה, ששוב נראה קצת דיברתי על ניל דגרס טייסון, הוא מדבר הרבה על, על דארק אנרג'י. הוא אומר שזה משהו שאנחנו בחיים לא ראינו, לא יודעים מה זה, אבל אנחנו רואים את התופעות שלו. רואים כן. איך הוא פועל על דברים אחרים. אז בדיוק ככה, אנחנו רואים את התופעות של זה מדרכים שונות. אז אנחנו יכולים להגיד סוג של basic guidelines. אם עכשיו יאיר שמח בחיים שלו, שמח בעבודה שלו, והכל טוב ויפה, ויש לו שיטה עצמית מאוד חזקה, ומחר אתה מחליט לקחת קוקאין באיזו מסיבה, ואתה רואה שוואלה היה חכה וכאלה, אז הסיכוי שאתה תהיה מחור, מאוד נמוך. יש גם סיכוי שאתה, בגלל שאנחנו לא יודעים 100%, תנתי לך קוקאין ותגיד, וואו, זה הדבר הכי טוב בחיים שלי. אז תתמכר. אבל בגדול, בן אדם עם שליטה עצמית, ובן אדם שטוב לו בחיים, ועכשיו מקבל עוד קצת דופמין, זה לא יהיה להבדל מאוד גדול כן. במוח. מישהו שעכשיו לא מייצר דופמין בכלל בראש שלו, ופתאום מקבל בום של דופמין, אז הוא יגיד, וואו.
זה הכל יחסי.
זה הכל יחסי, הכל אישי, והכל תלוי.
פעם ראית מישהו עושה קוק?
כן.
אני גם. כן. זה היה מאוד מוזר.
כן?
כן, זה היה באמסטרדם, הייתי בהוסטל, והייתי שם עם איזה מישהי שהכרתי בהוסטל, וסתם ישבנו בבר וכזה ששתינו בירה, ואז זה היה כזה מין שולחן עגול, אבל שחצי אחד של השולחן נמצא בחדר אחד, והחצי השני בחדר אחר, ובאמצע יש זכוכית.
אוקיי.
בין חדר לחדר. ואנחנו ישבנו בחצי אחד, ופתאום באו שני אנשים, כאילו מבוגרים יותר, ופתאום הם פשוט, ואנחנו הכי תמימים, כן? כמה הייתי 25, לא ידעתי מה החיים שלי, כלום. ואני יושב, ואנחנו פתאום רואים אותם כזה, מוצאים סקית, ומתחילים לסדר את זה, כמו בסרטים. ואנחנו כזה, זה מה שהם עושים עכשיו? מה? הם עושים את זה ממש מולנו, והם מסתכלים עלינו, הם כזה מעניינים של כזה, כן, כן, זה מה שאנחנו עושים. הם כזה, או, או, מה הולך פה? ואז הם פשוט באו והסניפו את זה, ואנחנו כזה, לא, למה אתם עושים? וואי, זה המטורף, שנינו עם כזה,
וואו. הפעם הראשונה שאני ראיתי מישהו מסניף מולי, זה היה באמסטרדם אחד שלי, שזה היה לפני הטיול שלי לפני צבא עם החבר ממש טוב שלי בתקופה, איתן, איתן הולדר. ואני ואיתן היינו באיזה מועדון, ופתאום לידי מתיישב בחור יותר גבוה ממני, יותר רחב ממני, מפתה נראה לי אוקראיני, רוסי, משהו בסגנון, פשוט בחור ענק, סבבה? אנחנו יושבים, צופים במופע, היי, כיף, 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 נחמד, מגניב, מגניב, מגניב. פתאום הוא כזה נשען עליי ואומר לי, you my friend, you my friend. אני כזה, כן, כן, אני גם אחרי, הייתי אחרי איזה בירה.
מה שתגיד, מה שתגיד.
מה שתגיד, כן, כן, כן. You my friend, yes. I like it. You want a beer? You wanna... I buy you a beer. אני כזה, אוקיי, למה הוא נחמד אליי? הוא מנסה להתחיל איתי, מה הולך פה? הוא הולך לנסות עם הלאה. איתן, בראש שלו, נהנה מהמופע, נהנה מהבירה, הוא כזה, צוחק עליי מהצד. פתאום כזה, הבחור אשכה מזמין לי בירה, אומר למצרית, שם את זה מולי, You my friend, you my friend, כזה שם את היד שלו מסביב אליי, מוחץ אותי, ואני מתחיל להבין, אוקיי, הבחור זה קצת מוזר, אבל זה אמסטרדם, בוא נזרום, הכל טוב. מה שנקרא, יון בן אידיאז לגרדה. ופתאום אומר לי, You keep secret, you keep secret, כן, כן, כאילו, yes, yes, you keep secret. אוקיי, סבבה, פתאום מוציא איזה נייר כזה מהכיס. איתן, בוא נלך, איתן, בוא נלך. כי מה הקטע? לפני כן שמענו אנשים מסניפים ונעים כזה, אתה יודע, אנרגטיים, ראינו את זה בסרטים וכאלה, ואמרתי, אוקיי, אם הבחור הזה, ששוקל בטח מינימום איזה 250 קילו, עכשיו, כאילו, סליחה, 150 קילו, עכשיו פתאום נהיה אגרסיבי, הלך עליי. תפסתי את טייטן, גררתי אותו מחוץ למועדון, ואתה יודע, לא רוצה לדעת מה קרה לאחור. לא רוצה לדעת.
אז זהו, בוא, נראה לי זה הולך להיות חוויות קוק. ששנינו בחיים לא עשינו קוק, אבל בסדר.
לא, אני קראת הרבה אנשים שעשו קוק באופן זה, אני הייתי עם אנשים שעשו קוק תוך כדי,
לא, אבל מבחינת אנשים קרובים, אין לי, אני לא מכיר מישהו שעושה קוק.
אני יצאתי עם שתי בנות שעשו קוק, ועשו קוק לידי. אני מכיר חבר'ה שניסו, או שעשו באופן חצי קבוע. אחי, למדתי בסם שפיגל.
כן, עושים שם...
האנשים שם עושים את כל הסמים שאתה יכול לתאר לעצמך.
טוב, כדי להיות יצירתיים, כמו שאמרנו.
כן.
כן, אבל אני, המקום הכי זול בעולם לקנות קוקאין, מסתבר שזה בקולומביה. ואני עשיתי את הטיול שלי, כמו שאמרתי, בדרום אמריקה, והייתי באיזה הוסטל במדג'ין בקולומביה. וזה היה כזה בהוסטל עם כמה אנשים בחדר, ואני ישנתי במיטת קומותיים, במיטה התחתונה, ומעלה ישנה איזה אוסטרלית. ופתאום כזה אני קם בבוקר וכזה מתמתח כזה ליד המיטה, והיא לא הייתה במיטה, ואני כזה סתם מסית את הראש לב המיטה שלה, ואני רואה פשוט על המיטה סקית של קוק, משהו בגודל של כאילו האגרוף שלי, סבבה? שזה כאילו...
הרבה קוק.
מלא, אוקיי? ואני כזה... זה היה ממש... וזה גרושים שם, זה, אני לא זוכר כמה, אבל אני חושב... $2 לגרם, אני לא זוכר כמה, זה גרושים, זה גרושים.
זה גרושים. אני גם שמעתי מזה, מהרבה חברים שתהיו בקולומביה, בדיוק בשביל זה, שמעתי שזה ממש ממש זול.
כן.
השאלה אם כאילו זה גם זיהו, כי אני יודע שגם כאילו, לקוק מאוד זול, מאוד קל, פשוט לגרר איזה משהו לבן.
בטוח, אתה יודע, מסננים שם בפנים, ושמים שם דברים שזה אקסטרה, ודברים שנותנים לך נפח, אבל... זה מה שאני מניח, אבל אני יודע ששמעתי, שוב פעם, אין לי מושג באמת.
אין לנו ניסיון אישי בקולומביה.
שזה איכות מאוד מאוד גבוהה בקולומביה.
וואלה.
כן.
מגניב?
כן, בסופו של דבר אתה יודע, זה הבירה של העולם. כן.
אז זהו, לקוק יש אחוז הרבה הרבה יותר גבוה של התמכרות, בדיוק בגלל כמות הדופמין.
כן.
הבום שזה מעיף לך.
כן.
לך אגב, כאילו גם הרבה אנשים חושבים שקנאביס זה לא ממכר, כי הם חושבים שהניקוטין בטבק זה מה שממכר. אבל לא, ניקוטין נכון, זה גם ממכר, אבל THC זה גם חומר ממכר, כמו שאמרנו, בגלל הדופמין שזה משחרר לך במוח. הדופמין זה מה שגורם לך להרגשה טובה שאתה רוצה לחזור אליה. עכשיו, אם אתה נהיה תלותי או סתם מכור, זה ההבדל של אם אתה צריך את זה, או פשוט מאוד אוהב את זה.
מעניין מה קורה לאנשים שיש להם בעיה ברספטור של הדופמין. מעניין מה קורה להם, כאילו, מבחינה זה מה, הם לא מכורים לכלום. יש דבר כזה בטח, מעניין.
מה כמה אנשים עם הבעיה ברספטור?
שהם לא קולטים טוב, אתה יודע, יש כל מיני דברים כאלה שלא נקלט טוב.
כן, נכון, מעניין.
כי הרבה יותר, אולי הם בדיכאון. יכול להיות שהם אנשים שהם דיכאוניים, כי אז קשה להם להיות שמחים.
אז אני יודע שאנשים ביפולריים זה בדיוק אנשים שיש להם highs and lows. שוב, אני בזה לא הכי מכיר, אני מתאר לעצמי אולי שזה קשור, בגלל ההתנהגות, לכמות הדופמין שאתה מצליח לייצר בעצמך.
אוקיי.
אולי יש שם חומרים אחרים שאני לא הכי מבין, אבל באמת אני מכיר אנשים שהם ביפולרים, וואו, הלואים שלהם, הקטעים הנמוכים, וואו, כאילו זה פשוט, זה נורא, נורא ביום.
גם ההייז.
גם ההייז. לא, ההייז זה הדבר הכי כיף בעולם, אבל פשוט אתה יודע שהלוא הולך להגיע בקרוב, אז זה בעס.
כן.
מאוד.
זה באמת מאוד מאוד מעניין. אני לא חושב שיש מישהו שלא מכור למשהו, אני יכול, וגם משהו שהוא טוב יכול להיות רע בסופו של דבר. גם אני, שאני מכור לכושר, זה לא טוב.
היית אומר שאתה מכור לכושר?
אני מכור, כי לדוגמה, אני אתן לך, היום לא התאמנתי כי הייתי אצל ההורים, וקמתי קצת מאוחר, והייתי צריך לספר את הכלב שלי, ולא היה לי זמן, ואני כבר מרגיש לא טוב.
וואלה.
אני מרגיש שלא, שמשהו לא טוב קרה, כאילו, ואני מרגיש ש... ואני יודע שגם בשני אני לא אוכל להתאמן, כי יש לי בבוקר תור לרופא, וזה הולך זה, ובערב אני אתאמן, אבל זה לא האימון המלא שלי, ואני כבר מרגיש כזה לא...
זהו, השאלה כשאתה אומר שאתה מרגיש לא טוב לעשות כושר, אתה כזה מרגיש כזה סמק, איזה בסה, או אתה מרגיש כזה...
לא, את זה לא, לא ברמה כזאת, אבל ברמה שוואלה, זה מבאס אותי, ואני מרגיש לא 100% עם עצמי. אני מרגיש שזה לא יום טוב. ומבחינתי זה, 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 זה להיות גם מחור, העובדה שאתה לא מצליח. ועוד דוגמה, שרק נראה, אולי פעם דיברתי על זה, כשרק התחלתי להתאמן באופן רציני לפני כמה שנים טובות, אני חושב שזה היה בשנת 2012, אז הייתי רץ מלא. אתה זוכר את התקופה שהייתי רץ המון.
זוכר שהייתי בסרט גולן לקראת סוף השירות, והיית, אחרי שניתי מתעייף, אחרי 9 קילומטר, היית ממשיך לרוץ.
כן, הייתי ממש בעניינים, והיה לי כזה מין משחק שהייתי רואה מישהו מלפניי, גם אם זה ממש רחוק, והייתי אומר, אוקיי, אני עוקף אותו.
וואלה.
והיה זוג שהיו מלפניי, איזה 500, 600, 700 מטר מלפניי, ואמרתי, אוקיי, אני עוקף אותם. עכשיו, זה שהם רחוקים מני, הם לא ידעתי כמה מהר הם רצים, אבל הם רצו ממש מהר. ובסופו של דבר עקפתי אותם, אבל בשנייה שסיימתי לרוץ, הרגשתי כזה פאק, בברך, ברגל.
אוי.
ולא, לא, למזלי, לא קרה לי משהו ממש רציני, כאילו ראיתי פשוט צריך לנוח כמה חודש, חודשיים, לא הלכתי לרופא, לא כלום, זה היה בתקופה שכזה לא צריך רופאים, אתה יודע, שאתה בן כזה 18-19, ואתה לא חושב על דברים כאלה, וזה היה הארדקור. כן, אז גם להתמכר למשהו שכביכול הוא טוב, זה לא...
כן.
זה בעיה, צריך למצוא את הבלנס.
כן.
את הבלנס. יש פעמים שאני באמת, שאני אומר לעצמי, ואני גם עושה על זה הרבה שיחות עם שיר, שאני אומר כזה, אוקיי, היום אני לא אתאמן כדי להראות לעצמי שאני מסוגל לא להתאמן.
אשכרה.
אתה מבין?
וואו.
שזה, זה להיות מחור, אין מה לומר.
מה שתיארת עכשיו זה לגמרי להיות מחור.
כן.
אבל תקשיב, לפחות אתה מחור לכושר, ואתה לא מחור לכושר כמו דיוויד גוגינס,
אוקיי.
שפוגע בגוף שלו.
רגע, נראה לי אנחנו צריכים להסביר. בוא נסביר שנייה על האורחים שלנו, כי אנחנו מדברים הרבה על ג'וקו, ואנחנו מדברים הרבה על דיוויד גוגינס.
נכון.
אני חושב שהיום זה יהיה פודקאסט שהוא, אולי הנושא שלי הוא קצת יותר כמו תמיד, אבל בוא נקח את הנושא הזה שלך, ונעשה אותו קצת כזה יותר פתוח, ווואלה חופשי.
בשמחה.
ובאמת, בוא נסביר לאנשים מי זה ג'וקו ומי זה דיוויד גוגינס, של האנשים שאנחנו מעריצים.
אוקיי, אז זה שתי אנשים שיאיר הציג לי אותם, ואני אתאר אותם מהזווית שלי. שתיהם, מה שמשותף ביניהם, זה ששתיהם מדברים על דיסציפלין. שתיהם מדברים על לעשות דברים כשאתה לא רוצה. שתיהם מדברים על להתגבר על קשיים, כדי לאמן את הראש שלך, כדי לאמן את האופי שלך. עכשיו, לדעתי לפחות, ג'וקו איפשהו בספקטרום הבריא. הוא מאוד מאוד קרוב ללא בריא, אבל איפה בספקטרום הבריא? גם לאחרונה ראיתי שהוא עלה כזה סטורי, People say... work smarter. Don't work smarter. Work hard. It's Monday, y'all. Out. שיט, אחי. לא, אז כן, אני מצטער, אבל המדע הזה מוכיח שלהתאמן יותר חכם, זה כן יותר בריא.
נכון.
אבל הוא בראש לאמן את הראש, את האופי, את עצמך, כדי לשפר את עצמך בדור בן אדם, אם הראש חזק, כל השאר יבוא בקלות. דיוויד גוגינס,
זה משהו אחר לגמרי.
הוא גם מדבר על זה, אבל הבן אדם דוחף את עצמו, מעבר למה שבריא. כשאני רואה סרט, הרבה אנשים כמו ג'ו רוגן, ג'וק וזה מדברים עליו, והם סוג של מעלים אותו, בגלל הכמות, איך אומרים דיסציפלין בעברית?
משמעת.
כמות משמעת עצמית שיש לו.
שזה כבר חולני.
אבל זה מגיע לנקודה חולנית.
כן.
הוא רץ 240 קילומטר, הוא ציל, כאילו, אלה התמונה של הרגליים שלו, כולה פצועות, ויום אחרי זה, בחמש בבוקר מה הוא עושה? יוצא לריצה. מה זה הדבר הדפוק הזה? ויום אחרי זה מה הוא עושה? יוצא לריצה. כי אמא שלה אמרה לו, מה, וזה לך תנוח. מה? את אומרת לנוח? אז מחר אני אעשה את זה שוב. למה? למה? מה אתה רוצה להוכיח לעולם? מה אתה רוצה להוכיח את עצמך? גם אם אתה רואה את הורץ, כל ה... Who's gonna carry the boats? כאילו, אחי, זה פשוט PTSD by the book.
כן.
כן? אז... אז זהו, שנייה. בוא תגיד את איך אתה מכיר אותם.
קצת רקע עליהם. אוקיי, ג'וקו ודיוויד גוגינס, שניים נייבי סילס, יוצאי נייבי סילס, שזה כמו שייטת 13 של ישראל. ושניהם, ג'וקו היה קצין בנייבי סילס, דיוויד גוגינס היה, אם אפשר לקרוא לזה, חייל רגיל, למרות שאף אחד לא רגיל שם, ושניהם יש חוויות שונות שלקחו אותם, שהם לקחו אותם אחרי הצבא והגבירו אותם. אז אם ניקח את ג'וקו, אז ג'וקו הוא מה שנקרא סרגל ישר, שתמיד היה ממושמע ותמיד היה חזק, ותמיד הצליח להיות מקור להשראה, אוקיי? והוא עכשיו לוקח את זה, והוא פשוט הקים חברה שעוזרת לעסקים מאוד מאוד גדולים וקטנים, לקדם את הניהול שלהם. הוא טוען שהדבר הכי חשוב בחברה זה ניהול. כל טעות שלא מצליחה זה ניהול ומשמעת עצמית.
חברה בשם Echelon Front.
כן, החברה פה, השלט פה שיש לנו פה, שכתוב Discipline Equals Freedom, שזה בעצם משמעת שווה חופש, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב שיש לו בפודקאסט, יש לו את אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בארצות הברית, והוא מאוד מאוד מוכר בארצות הברית, בארץ הרבה פחות, והוא הוציא הרבה ספרים שאנחנו אוהבים לקרוא, והוא באמת מקור להשראה, שהוא קצת רובוט וזה מוגזם. דיוויד גוגן מצד שני, הוא בן אדם שהחיים שלו, מה שנקרא, לא יראו לו פנים, והוא היה מאוד מאוד שמן פעם, והוא היה מאוד מאוד, הוא עבד בתור, הכל התחיל בזה שהוא עבד בתור מרסס ג'וקים במסעדות. כן, ואז יום אחד הוא הלך לאיזה מסעדה, והוא בא להזיז איזה שולחן או משהו, ויצאו שם מאות ג'וקים, וזה היה נורא, ובאותו רגע הוא החליט שזהו, שהוא יוצא מזה והוא לא יכול יותר. ואז הכל השתנה ב-180 מעלות, אבל מה זה 180 מעלות? ברמה שאתם לא יכולים להאמין. הכריכה של הספר שלו זה שרואים אותו לפני, כשהוא היה ממש שמן, ואם נקרא לזה לא יוצלח, ועכשיו איך שהוא נראה, ובאמת, הוא רץ אולטרה מרתונים, והוא שבר, כבר שברו את השיא שלו, אבל הוא שבר את שיא העולם בעליות מתח.
שברו את השיא שלו?
שברו, כן. ומה הסוג ששברו את השיא? הבן אדם הוא בא אליו ועשה לו, I challenge you again. כאילו, כן, זה מטורף.
מתי זה קרה?
שנה, אני חושב. הספר של דיוויד גוגינס, אני מאוד מאוד ממליץ להרבה מאוד אנשים, כי זה באמת מקור השראה, אבל שוב פעם, זה אנשים שמחורים לדברים, וזה ברמות מאוד מאוד קשות, וצריך לקחת בפרופורציות.
כן. אז זהו, אני, למשל, אני ואיר גם מאוד שונים באיך שאנחנו לוקחים את מה שג'וקו ודיוויד גוגינס אומרים. אני מגדיל לפחות את ירי שיש הרבה יותר משמעת עצמי ממני. יאיר, שוב, הוא הרבה יותר נכנס לכושר, יש הרבה יותר מודעות לאוכל שאני אוכל. אני בן אדם לפחות כרגע, לא יודע אם דיברת איזה פעם בפודקאסט, אני בשש שנים האחרונות, אני קצת סובל מדיכאון, מתקפי דיכאון וכל מיני דברים כאלה. אז למשל לי, הגישה הזאת פחות תופסת. הקטע של למרות שקשה, תמשיך לדחוף קדימה, לי לפחות זה לא עובד. אני בהתחלה, כאילו ברגע שיאיר חשף אותי לג'וקו, הייתי ממש חולה עליו, והקשבתי לזה, ועשיתי הרבה דברים שהוא אמר, וזה כן עזרה לי תקופה, אבל אז כאילו אני עם הנפש שלי, זה תקע לי בהפוכה, ואז כאילו הייתי רואה שפשוט המשמעת הזאת, זה גורם לי יותר לחרדה, כי אני לא מגיע לספקים מסוימים. אז זה לגמרי לא לכולם, אם אתה מנסה לעשות מה שאומרים אחד לאחד, אבל העקרונות של ג'וקו, אפילו למישהו כמוני, מאוד חשובים. אולי לא לקחת את כל מה שהוא אומר ליטרלי, אולי נכון. לא לקחת את כל מה שהוא אומר אחד לאחד, כמו תקום בו בחצי הבוקר, תעשה ככה, אבל העובדה של סוג של תחתור לתפוס שליטה על האופי שלך, תחתור לשלוט על מי שאתה, תחתור לנסות לדחוף את עצמך כל פעם טיפה יותר, טיפה יותר, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי מה שמתחבר עליו, והדיסציפלין equals freedom להטיש, זה באמת משהו, עיקרון, שכולנו צריכים לחתור אליו.
כן.
כי דיסציפלין באמת שווה חופש. איך אומרים דיסציפלין?
משמעת.
משמעת באמת שווה חופש, והמשמעת, הכוונה היא, ברגע שאתה מסוגל, בכוחות עצמך, לקום מה שאתה רוצה, לעבוד כמה שאתה רוצה, לעשות כושר שאתה רוצה, כאילו, ברגע שאתה תופס שליטה על החיים שלך, אתה חופשי.
כן.
שום דבר לא מגביל אותך. וכן, הוא לקח את זה במקום מאוד קיצוני, אבל זה עיקרון מדהים, עיקרון כן. מאוד חשוב. מי שרוצה, יש את הספר שלו, ה-Field Manual.
כן.
זה קצת, אני בוא נדבר דוגרי. זה מאוד טסטוסטרוני גברי וזה וכאלה, אז אם מישהו לא מתחבר לקטע הזה, אל תסתכלו על הפונט ועל התמונות ועל הצבע, אבל הדברים שהוא כותב שם, פשוט תקראו את המילים, וזה לגמרי מעורר השראה, גם למישהו כמו יאיר, וגם למישהו כמוני, מדהים. איכשהו מדבר שם על הכל.
הוא מפשט דברים.
הוא מפשט דברים. פשוט כל מיני סוגי מחשבה, הוא אומר איך הוא חושב עליהם. כל מיני רגשות, איך הוא חושב עליהם. וזה לגמרי גישות שאפשר להתחבר אליהם, כולם מכל הגוונים והמקומות והזה. ג'וקו לא קשור לפודקאסט הזה, ג'וקו לא מאמן אותנו.
הלוואי שהוא היה קשור איכשהו לפודקאסט הזה, לא, אבל כן, אני חושב שמה שצריך להבין מהאנשים האלה שהם קיצוניים מאוד 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 מאוד, זה שזה סוג של bell curve כזה, שזה סוג של עקומת פעמון, והם נמצאים בצד הקיצוני, וכל בן אדם צריך לקחת את הדברים שרלוונטיים אליו, ובאמת להבין שזה חשוב. דוגמה, לא צריך עכשיו באמת לקום כל יום ב4:30 בבוקר, כמו שהוא אומר. לפי דעתי, זה לא הגיוני, זה קיצוני. אם זה היה ככה, זה אומר שלא היינו יכולים להקליט את הפודקאסט הזה, כי אנחנו מקליטים אותו ב8, וב8 כבר היינו צריכים ללכת לישון, אתה מבין? זה לא הגיוני. אז כן, אז כל אחד צריך לקחת את הדברים שרלוונטיים אליו, וכן, להשתמש בהם, ולהבין שיש מקרים חריגים. גם הוא שותה מדי פעם מילקשייק, כמו שהוא אוהב להגיד. אז כן, אז זה באמת, אני חושב שזה אחלה דרך לסכם את הנושא הזה של ההתמכרויות, כי הוא באמת נושא מרתק, ואני חושב שאנחנו נמשיך לדבר עליהם עוד הרבה מאוד, ואם מישהו צריך המלצות על ג'וקו ודייוויד גוגינס, מבחינת ספרים, דברים, פודקאסטים שלהם או משהו, שלא על יותר, דברו איתנו.
אני רק רוצה, שכחתי ונראה שזה חשוב להגיע בנקודה האחרונה לגבי התמכרויות. התמכרויות גם יכולות להגיע, המקור הכי פופולרי שזה מגיע ממנו זה מצורך. לא צורך חברתי, אלא למשל מישהו שעכשיו עבר ניתוח, יש לו כאבים, נותנים לו משככי כאבים, אנשים מתמכרים לזה. מישהו שלא מצליח לישון, מתחיל לשן כדי ללכת לישון, מתמכרים לזה. זה המקור הכי חזק, הכי אמין והכי, עם אחוז הכי גבוה, להתמכרויות. אז כל מה שאמרנו על לחץ חברתי וזה, סבבה. אבל התמכרויות לרוב קורות לגבי זה. אז אם אתם שמים לב בעצמכם, שאתם משנים מועיד, כי כן, זה עוזר לי לישון, כי כן, זה עוזר לי בחברה, כן, אז כנראה חברה שאתם מכורים לקנאביס. או כל חומר אחר שמשרת אותה מטרה, אם זה אלכוהול, אם זה סיגריות, אם אתם לא מצליחים לעשות פעולה יומיומית בלי זה, אני מצטער להגיד לכם שזה התמכרות. וסליחה, כן. על גבול תלות.
כן.
כי זה אומר שאתם לא יכולים לפעול בלי זה. אם זה לא טובה או לרעה, יש אנשים שכאילו פשוט צריכים את זה, כי החיים שלהם בלי זה, זה כאבים, זה חוסר שינה. אז אין בעיה. אם אתה שמח ומאושר, תוך כזה שאתה צורך ואתה תלוי בזה, בכיף, יש אנשים שתלויים בכל מיני דברים, והחיים שלהם הרבה יותר טובים עם זה. אם זה מחלות נפש, סבבה. אבל אם לך מחלות נפש, אם לך כאבים נוראים, אם זה משהו שאתה חושב שאתה יכול לעבוד עליו עם פסיכולוג, עם פסיכיאטר, עם חברים, חבר'ה, תסתכלו על עצמכם, תעשו קצת חושבים, ופשוט החיים הרבה יותר יפים כשאתם לא תלויים בדברים אחרים. אם זה סמים, אם זה אוכל, אם זה בן זוג, בת זוג. הרשימה הולכת ממשכת. כן, אם המילים שלהי, אתם קצת מתחברים עליהם, לדעתי זה משהו ששווה מחשבה. ומי שרוצה לדבר איתי על מצב הנפשי שלו והחומר או משהו שהוא תלוי בו כדי להתאפל, זה משהו שאני עובר עכשיו, מוזמנים לדבר איתי, לפתוח את הנושא, לא חייב להגיד לאף אחד, וזהו.
רגשת.
כן, לפעמים צריך קצת עזרה ממקור חיצוני.
אני רוצה לשאול אותך, האמת שזה הפרק הראשון שאני יודע מה הנושא שבאת לדבר עליו, כי פרסמת שאלה באינסטגרם, בסטורי.
כן.
יש מישהו שענה לך?
יש אנשים שענו
לי. ומה אנשים אמרו?
אז אני לא רוצה להגיד שמות, ולא רוצה להגיד תשובות קונקרטיות. אבל פשוט גם התשובות מאוד מאוד הלכו והשתנו. יש חבר'ה שאמרו לי, כן, התחלתי בשנה האחרונה, כי פשוט, כי בגלל הסגר ובגלל הקורונה, ולא למס בבית. יש חבר'ה שאמרו לי, כן, התחלתי כזה בגיל 15-16, עם חברים וכאלה, ואז כאילו פשוט דברים היו הרבה יותר מצחיקים. יש כל מיני אנשים שהתחילו מסיבות שונות, אבל התשובה של, כן, אני לא, פשוט אני ממשיך כי נחמד לי וטוב לי, ואני יכול לעצמת את שבא לי. וזו התשובה שחזרה עליה, העצמה מלא. שפשוט זה לי את הנורא, שכנראה כן, זה חומר מכר. או חבר'ה גם יש חבר'ה שאמרו לי, תקשיב, אני גם יצא לי שהפסקתי, כי פשוט לא הצלחתי לקנות, עולה לי כסף XYZ, אבל אז קניתי חזרה והכל היה בסדר, ואני חושב שמה שממכר זה הטאבק. גם, דרך אגב, אני גם מדבר על זה, כי כאן הוציאו איזה סרטון לאחרונה, על חבר'ה שמדברים על התמכרות שלהם לוויד, על איך הם התחילו, כמה, וכמה היה קשה להפסיק. חברים, אם אתם אומרים לי שהפסקתם במשך שבוע, ולא היה שום דבר, לא היה שום תסמונות, אבל אז פשוט רצינו לחזור לעשן, והמשכתם לעשן באופן קבוע, כן, אז אולי זה לא עובד כמו קוקאין, אולי זה לא עובד כמו ניקוטין או קופאין, אבל זה כן חומר שאתם חושבים עליו ורוצים לחזור להשתמש בו.
כן.
זה כן אומר שיש פה התמכרות מסוימת. אולי זה לא תלות, אבל זה כן התמכרות. אז לראה לי, דבר מאוד חשוב זה להודות בעובדה שזה קורה, לידות בעובדה שקנאביס ו-THC זה חומר ממכר, ולא כאילו לתקוע את הראש בתוך האדמה, ולהגיד, לא, לא, לא.
זה מה שאומרים בכל ה-AA meetings, ב-anonymic alcoholics, שהם כאילו הדבר הראשון זה להודות בהתמכרות.
כן, ואם אתה מודה שאתה ממוכר, וטוב לך עם זה, בכיף אחי, תמשיך, תעשי מה שטוב לך. אבל אם אתה מודה לעצמך שאתה ממכור, ואתה לא אוהב את זה, אז הנה, זה צעד ראשון.
כן.
ונראה לי ממש נגענו ממש טיפה בכל הקטע של התמכרות בקנאביס, אבל לעתי זה מספיק לבינתיים. ויאללה, יאיר, מה הבאת לנו היום?
יאללה, אז כמו שאתם יודעים, או שאתם לא יודעים בעצם, יש לנו הרקע של הגרפיקה שלנו, של הפודקאסט, זה חלל. וזה נושא שאנחנו מאוד אוהבים. כבר דיברנו עליו בעבר, יוני וי, נושא מאוד מאוד מעניין, שדיבר על זה, ואני חושב שאנחנו באמת, יש נושאים שאנחנו נחזור אליהם הרבה מאוד, הנושא של הכושר, הנושא של חלל, הנושא של כל מיני דברים חדשים ומגניבים, הנושא של אילון מאסק, כל מיני דברים שנחזור אליהם. אז יש היום נושא שאנחנו הולכים לחזור אליו, וזה באמת הנושא של החלל, כי השבוע, גם שמתי לב שזה הפעם השנייה שאני מדבר על משהו שהוא די אקטואלי, שפעם קודם דיברתי על ה-5G, שהאייפון הכריזו עליו והכל, אז הפעם קרה השבוע משהו מאוד מאוד מעניין, שאולי שמעת עליו. שמעת על משהו שקרה השבוע בחלל? אז זה פרויקט מאוד מאוד מגניב. בשנת 2016, נאסה שיגרה לחלל חללית, שהכיוון שלה היה אסטרואיד. לאסטרואיד הזה קראו בנו, והמטרה שלו הייתה להיות בעצם הפעם הראשונה של נאסה. אני אומר נאסה כי היפנים עשו את זה כבר, והחללית שלהם בדרך לארץ כבר, אבל הם להיות הפעם הראשונה של נאסה לוקחת דגימה של אבנים מאסטרואיד.
יו.
כן.
אוקיי.
עכשיו, יש הרבה דרמה. אני חשבתי על הרעיון הזה אתמול, קראתי על זה במהלך השבוע, ותוך כדי שהיום התחלתי לסכם, אני תמיד מסכם באותו יום של הפודקאסט, כדי שזה יהיה כמה שיותר אקטואלי, אז בעצם ראיתי שהאסטרואיד, היו שם כל מיני פיתוחים ודברים מעניינים שקרו תוך כדי. אז קודם כל, קצת רקע, האסטרואיד הזה, הבנו, זה אסטרואיד בקוטר של 492 מטר.
קוטר זה דיאמטר?
כן.
נקודה נקודה? או המסביב?
זה המסביב.
אוקיי, סבא.
זה 492 מטר.
וואו, אוקיי.
אוקיי? וזה גודל שהוא מאוד מאוד ספציפי, ובגלל זה גם בחרו את האסטרואיד הזה. זה, יש הרבה מאוד אסטרואידים בגלקסיה שלנו, בשביל החלב שלנו, כמה מיליוני אסטרואידים במערכת השמש שלנו בלבד. אבל הבנו הזה הוא נבחר, בעיקר בגלל זה שהוא יחסית קרוב, הוא במרחק של רק 321 מיליון קילומטר.
רק.
מכדור הארץ. ובאמת בשנת 2016 שיגרו אותו אלינו, שיגרו את החללית לבנו, סליחה.
מאיתנו.
מאיתנו. בשנת 2018 החללית כבר הגיעה למרחק שהוא יחסית מאוד קרוב לבנו, ומאז היא רק הסתובבה מסביב לאסטרואיד, כדי למפות את כל השטח, לבדוק את כל הדברים שצריך לבדוק, ולהבין איפה אפשר באמת לנחות, כי זה מאוד מאוד מסובך. כשהסתכלו על זה מרחוק, אז באמת רואים כזה פיקסלים, 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 וכשהאט לאט התקרבו, היו בטוחים שזה הכל חלק, כמו אמרו, תיארו את זה כמו חוף ים כזה, בתולי כזה שהכל חלק, אבל כשהגיעו ראו שיש שם כאילו בולדרים ואבנים ונקיקים ודברים בגודל של גורדי שחקים.
שכנראה כאילו משהו עם ארבע רגליים, לא ממש פשוט יכול להגיע.
כן, אז זה היה מאוד מאוד מסובך, ובסופו של דבר גילו שטח מאוד ספציפי בגודל של כמה מקומות חנייה.
אוקיי.
אוקיי? שזה כאילו ממש ממש קטן. החללית עצמה היא בגודל של בערך 3 מטר.
אוקיי.
והיו צריכים להגיע למצב שהחללית מתקרבת מספיק, בשביל לא לפגוע בשום דבר, ומצאו שטח מאוד ספציפי, שהוא מספיק גדול בגודל של כמה מגרשי חניה. בסופו של דבר, איך הם הגדירו אם המשימה תהיה מוצלחת או לא? הם אמרו, אנחנו רוצים לאסוף לפחות 60 גרם של אבנים.
זהו?
שכל המשימה הזאת, כל התהליך הזה,
60 גרם.
בשביל 60 גרם. זה היה כאילו המרכיב להצלחה.
מעניין כאילו, אתה יודע, אסטרואיד, אני בטוח שבנוי מכל מיני חומרים שונים, שמתישהו בחלל באו והתנגשו אחד עם השני, אז כאילו, 60 גרם זה סמפל מספיק, כדי שהם ירגישו סבבה של, אוקיי, זה מייצג את האסטרואיד? איך הם בוחרים... וואי, זה מעניין.
אז תראה, אז אם לוקחים לדוגמה, למה מדברים יותר על העניין של הנאסה מאשר היפנים? היפנים לקחו מיליגרם.
מיליגרם?
כן, זה הדברים, לא כאילו מיליגרם אחד, כמה מיליגרמים. אבל עדיין זה כלום.
כן.
וזה הפעם הראשונה שבאמת, זה משהו שאמרו שהולכים לקחת את האבנים האלה ולחקור אותם במשך הרבה מאוד שנים.
אוקיי.
עשרות שנים הולכים לחקור את האבנים האלה. יש פרק, יש ערוץ יוטיוב שהוא אחד המעניינים, אם אתם עדיין לא מכירים, Smarter Every Day, אוקיי? ושם בעצם לקחו איזה מישהו שהוא מדבר מאוד מאוד מעניין, ולקחו אותו למקום איפה שלקחו פעם ראשונה דגימות מהירח, לקחו אותו לחדר איפה שהדגימות האלה נמצאות. ועד היום חוקרים את האבנים האלה.
אשכרה.
אתה יודע, זה היה בשנת 67?
כן.
69? לא זוכר, 67 או 69, אבא שלי יהרוג אותי בטוח שאני לא זוכר, אבל זה מטורף, ועד היום חוקרים את האבנים האלה. והמטרה העיקרית בסופו של דבר מהדברים האלה, זה האסטרואידים, זה אומרים שנמצאים, הגלקסיה שלנו, מערכת השמש, קיימת 4.6 מיליארד שנים, ואומרים שכנראה שהאבנים האלה, או שהן עתיקות כמו הגלקסיה שלנו, או עתיקות יותר. וזה הדרך אולי להבין איך הכל נוצר. וזה יהיה פעם ראשונה. החללית תחזור בשנת 2023 לכדור הארץ.
או שיט.
אוקיי? שזה הרבה זמן. אבל...
האסטרואיד הזה נמצא במערכת השמש שלנו?
כן. הוא מסתובב, כאילו, כמו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, אז הוא גם מסתובב סביב השמש.
כן, אוקיי.
הוא לא, אתה יודע, אני תמיד דמיינתי שהאסטרואיד כאילו טס פשוט ישר, וכאילו חולף או משהו, אבל לא, זה כאילו...
לא, זה כל מיני אבנים.
כן.
כן, כי מסתבר שפשוט השמות של זה, כאילו יש כוכב, פלנטה וזה, ופשוט אסטרואיד זה שם לאובייקט בחלל בגודל מסוים.
כן.
אסטרואיד וזה, אז כאילו, זה למה גם למשל פלוטו, מתי שאני עכשיו לפלנטה ומתי שהוא לא? כי זה לא כוכב, פלנט זה פלנטה, נכון?
לא זוכר, לא יודע.
מתי שפלנטה ואז לא, כי אמרו שזה קטן מדי, כי יש המון דברים בגודל דומה או טיפה יותר קטן מפלוטו. יש המון אסטרואידים שמסתובבים בגודל שלה, אז כאילו למה שהוא יחשב פלנטה ואשר לא?
כן.
אז פשוט ביטלו אותו.
והחזירו אותו או משהו, לא? היה שם איזה קטע.
החזירו אותו?
לא יודע, אני זוכר שעשו על זה פרק במופץ הגדול או משהו.
אני יודע שעשו על זה פרק ברג ומורתי.
אבל איך בסופו של דבר התהליך הוא מאוד מאוד מעניין של האיסוף. וגם יש, כמו שאמרתי, דרמה בסופו של דבר. שיט, המסך שלי, המחשב שלי השתגע. מה שקרה בסופו של דבר... זה שהחללית התקרבה מאוד מאוד לאסטרואיד הזה, והיא שלחה סוג של צינור באורך 3 מטר, והחללית עצמה לא נגעה באסטרואיד.
לא?
לא. הצינור הזה התקרב מאוד 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 מאוד, והוא נגע באסטרואיד, ובאותו רגע הצינור הזה ירה גז חנקן מאוד מאוד בצורה עוצמתית, וזה העיף את האבנים, וככה הזרוע הזאת שאהבה פנימה דברים.
אז היא פשוט סוג של רק אספה את הדירט שהיה על האסטרואיד?
כן.
היא לא חתיכה, חתיכה ולקחה?
כן, היא פשוט לקחה את האבנים, כאילו כמו שעכשיו אתה תלך לגינה ותיקח כמה.
כן.
אז זה מה שהיא עשתה, וכמו שאמרתי, המטרה הייתה של 60 גרם, אז היא לקחה את ה-60 גרם האלה, או כמה שזה היה, כי לא יודעים, והתנתקה. איך הם בדקו... איך הם היו אמורים לבדוק כמה זה שוקל, שזה גאוני. לפני שהם לקחו את הדגימה, הם לקחו את הצינור הזה, הוציאו אותו והסתובבו. לפי כוח האינרציה, הם הבינו מה המשקל של החללית.
וואו, מדהים.
אחרי זה, הם לקחו את הדגימה, והם היו אמורים לשחרר את הצינור, ולעשות את אותו ניסוי, ולבדוק מה ההבדל, ולפי זה להבין מה המשקל. תבין, זה גרמים כאילו, תבין כמה מדויק זה, זה פסיכי. אבל למה אני אומר שהם היו אמורים לעשות? כי היום התגלתה דרמה. אני אומר שזה היום, זה קרה להיום, זה ביום שבת,
okay.
תאריך ה-24 לעשירי. דרמה ממש רצינית, יכול להיות שאת תשמעו את זה, זה כבר יהיה פתור או לא, אבל בסופו של דבר, כרגע המצב, זה שהם לא יכולים לקחת, לעשות את הניסוי הזה, לבדוק כמה הם לקחו, וכי הקטע הזה של לראות חנקן, ושיעוף, זה עבד יותר מדי טוב, וחלק מהאבנים היו גדולות מדי, וזה תקע את הצינור, שאמור לשאוב, אז הם לא יודעים כמה יש. אז עכשיו מה שהם רוצים לעשות זה פשוט לקחת את הצינור הזה, ולהכניס, זה כזה מתקפל, ואמור להיכנס למין כספת כזאת, שמורה בתוך החללית.
כמו מטוס כזה שמחזיר את הגלגלים?
הם פשוט, כרגע הם נמצאים במצב שאומרים, אוקיי, לא אכפת לנו אם לקחנו 60 גרם או לא לקחנו 60 גרם, אין לנו מה לעשות, פשוט ניקח את מה שיש, ונכניס את זה לכספת, ובשנת 2023, נגלה מה לקחנו.
דוד, זה מ-2016 עד 23, זה 7 שנים של כאילו, אני מניח שזה גם מיליארדים של דולרים, בשביל הדבר הזה, אז אני בטוח שאין יותר, כאילו ברגע שיש סיכוי לסיכון, אז בוא, תחזור, תחזור, תחזור. מה שיש לך, מצוין, יאללה, בוא.
כן.
זה, 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 כן, זה, וואי, זה אז, המון זמן, המון כסף.
כן, אז היפנים המשוגעים האלה, שכביכול זה כבר בדרך, לפי מה שאני קראתי, הם הגיעו בשלב סוים לאיזה, הם היו בדרך חזרה, וזה אמרו, אה, יש פה אסטרואיד קרוב, בוא נלך גם אליו. זה כאילו, זה מטורף. אבל אתה מבין איזה טירוף זה, שכל הדבר הזה בשביל 60 גרם של אבנים, שלך תדע גם מה הם יגלו לנו.
כן.
לך תדע מה יהיה שם. אולי נגלה פתאום חומר חדש שלא קיים. בטוח יש דברים כאלה הרי.
אני לא בטוח שיש חומר, אוקיי. יש אולי חומרים שעדיין לא ראינו או לא מדדנו, אבל כביכול, טבלת החומרים בנויה מכל החומרים שעלולים להיות קיימים, כי כאילו זה, לפי מספר הנוטרונים, זה וכאלה, כאילו, פרוטונים, נוטרונים, אני לא זוכר איזה מהם, אבל כאילו זה הלך פשוט מהמינימום עד המקסימום שאפשר, ואנחנו, יש שם המון המון חומרים שאנחנו עדיין פשוט עדיין לא ראינו.
כן.
ויש ספקולציה שזה בדרך קיים, כי זה ערך שחייב להיות קיים ביוניברס, אז אני מניח שאנחנו כבר, אתה יודע, ובטבלה פשוט עדיין לא, 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 לא שמנו אבן, לא גילינו אבן שתהיה שם. אבל כן, קיצר.
זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מסקרן מה יהיה.
זה מאוד מסקרן.
וזה באמת, זה סוג של דרמה בחלל.
לגמרי. תקשיב, כשתחלת להגיד את זה, אז אתה, לאחרונה התחלת לראות את קוץ קזארט.
כן.
חברים, מי שאוהב לאבד ביוטיוב וללמוד את הדברים ביזרים, יש ערוץ גרמני שמדבר באנגלית בשם קוץ קזארט, ומי שלא יודע לרשום קוץ קזארט, פשוט לרשום in a nutshell, בתוך אגוז, בתוך קליפת אגוז, וזה עמוד, אנימציה, מדהים, הסברים על דברים של אסטרולוגיה, פסיכולוגיה, ספקולציות, טכנולוגיה, אנג'ינירינג, הכל, 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 בצורה מדהימה, היסטוריה, גיאולוגיה.
כל סרטון הם אמרו שלוקח להם חודשים לעשות.
כל סרטון חודשים לעשות, ותודה לאל שיש להם הרבה יותר כסף לאחרונה, כאילו הרבה יותר אנשים שמשלמים להם, כי לאחרונה הם מוצאים יותר ויותר דברים, פעם זה היה כזה פעם בחודש, פעם בחודשיים מוצאים סרטון, ובשבילי זה היה כזה, וואו, מוצאים סרטון, בוא נראה עוד אחד. אבל גם יש להם אחד, אני לא יודע איך הוא מיינינג בעברית, גוגל אומר לי,
קריאה.
קריאה. אנחנו מדברים על קריאה באסטרואידים, אז אחד הדברים שקוץ כזאת הרבה מדברים, זה בדיוק על טכנולוגיות שיכולות לעזור לנו בעתיד, כדי לעזור לעולם וכדי לעזור לנו להתחיל להיות סיביליזציה סוג שתיים נראה לי.
לא, לא יודע.
משהו כזה.
לא שמעתי את זה.
כן, יש כאילו סיביליזציה סגנון סוג 1, 2 ו-3. 1 זה 2 שזה כבר מתחיל להגיע לחלל, 3 זה ככה, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל כדי לעזור לנו להיות סיביליזציה שכבר כאילו מתחילה להתפשט לפלנטות וכוכבים וגלקסיות אחרות. ומדברים שם על קריאה של אסטרואידים כדי סוג של לתפל ולמנוע את כל הדברים שאנחנו צריכים כדי להיות ציבליזציה שנוסעת לכוכבים הרחוקים. ומה שאמרת עכשיו זה כזה מרגיש לי כמו הדבר הראשון.
כן.
שלחנו דבר שהגיע לאסטרואיד, אסף קצת וחזר חזרה. זאת אומרת שזה הצעד הראשון לשלוח עוד אחד, שאולי תהיה טיפה יותר זריז, ייקח טיפה יותר משקל, יוכל להביא את זה חזרה. וזה נשמע לי כל כך מרגש. אני כזה, יש מצב שעדיין בחיים שלנו, שאנחנו נהיה חיים, יש מצב שכבר נתחיל לראות את השלבים הראשונים של התקדמות שנוכל לכרות אסטרואידים. וזה הכי מרגש אותי בעולם. זה מדהים. כן,
זה מאוד מאוד מעניין כן. באמת מה יהיה, ובא לי כבר שיגיע הפודקאסט מספר מי יודע כמה בשנת 2023 ושנדבר על מה הם מצאו.
וואי,
לגמרי. אלא אם כן יהיו עדכונים תוך כדי השבוע הזה, אני ממש יהיה מה שנקרא על זה תוך כדי, ומקסימום אני אתכן שבוע הבא. אבל זה כל כך ראוי להרצה, שבשביל 60 גרם שולחים דברים כאלה, ושעדיין לא איבדנו את הסקרנות.
דוד, פתאום הם חוזרים, ומצאים כזה איזה בקטריה או וירוס, או איזה יצור חד דעי כזה.
זה משמיד את העולם. יש סרט, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה סרט של סוג של אימה כזה, שהוא אימה לא אימה, אני לא אוהב סרט אימה, אבל הוא כאילו על הגבול בין מתח לאימה, שפגשו כזה, יש חללית של נאסה, שיודעת לתפוס אסטרואידים,
okay.
שיש לה כזה מין כמו מחבא, זה נשמע מוזר, אבל זה עשו את זה ממש טוב, mm-hmm. שזה כזה שוק של כפפה כמו כפפת בייסבול ענקית, שיודעת לתפוס אסטרואידים בחלל, והם תפסו אחד, ומסתבר שהיה שם איזה חיה, ובהתחלה היא הייתה מאוד חמודה, אבל אחרי זה היא כאילו משמידה את כל מה שהיא רואה. ו...
זה לא אליין?
מה? לא. 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 ו... ואז כאילו היא מגיעה לכדור הארץ. בקיצור, ממש ממש מעניין.
מגניב. או יש את אבולושן, עם שון וויליאם סקוט.
כן.
שמגיע אסטרואיד לעולם, עם בקטריה קטנה שמתחילה להתפתח. נכון. בתוך וואי, שבוע, סרט... זה נהיה אייפ כאילו.
כן.
סרט אדיר.
אז וואי, באמת שזה...
סרט סוג בית מעולה.
כן, זה באמת שזה... זה עולם מאוד מאוד מסקרן, כן. ואיך תדע מה... מה יש שם. מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין.
מאוד מעניין אותי. זה מרגש אותי בעיקר, זה מרגש. כאילו, אנחנו עושים את זה.
כן.
כן.
יש משהו שאתה מפחד ממנו?
האמת שלא, כאילו, אפילו כשאמרת שנמצא בקטבע, זה שמיתונות, זה לא מפחיד, זה מסקרן יותר.
כן.
אני בטוח שאם הייתי הרבה יותר חכם, עם הרבה יותר כסף וכוח, אני הייתי מהמדענים המשוגעים על השתרות בסרטים, שעושים דברים, just to see what happens, ונראה לי, אם אני אעשה על החיים שלי, והוכחתי שאני כזה.
כן.
אז זה לא, זה לא מפחיד, זה מסקרן, זה, יו, בוא נראה, בוא נראה מה יש.
כן.
לא צריך זה מפחיד?
יש משהו שמפחיד מן הסתם, אבל זה כזה חשש כזה יותר על ההורים שלי, ועל חברה שלי, ועל דברים כאלה, מאשר באמת על העולם כולו, אני לא יודע איך להסביר, כאילו.
אוקיי, אוקיי.
כאילו...
אתה מכניס את החיים האישיים שלך.
כן, כן, זה לא... זה באמת, אני חושב שזה, בוא נגיד ככה, זאת תהיה זכות מאוד גדולה, אם אנחנו נחיה בתקופה שהתקפו אותנו חייזרים. זה כן. כאילו, זה כאילו משמעותי, זה לא טוב, זה יהיה רע, אנחנו כולנו נמות, אבל מצד שני, נסתכל על הצד הטוב, אם אפשר להסתכל על זה ככה, יהיה שם, זה זכות. זה לגמרי. כאילו, וואלה, אתה נבחרת, לראות כן. חייזרים שהרגו אותך.
זה כמו להגיד, כאילו, אנחנו חיינו בתקופת הקורונה.
כן.
אנחנו היינו שם. אנחנו כן. חיינו בתקופה שכל העולם עצר.
כן.
אתה יודע, אנחנו היינו חיים כשהגיעו החייזרים.
כן.
אנחנו חיינו כשהגיעה בקטריה מהחלל.
כן.
אנחנו היינו שם. כן. אז היינו שם. אנחנו חיינו וראינו את זה בטלוויזיה.
נספר לילדים שלנו כזה, בתקופה הזאת המסעדות היו סגורות.
באמת ארבע? בוא נדבר דוג, עם כל הדור שמגיע עכשיו, הקטע של social distancing, ראינו זה בפרק, חבר'ה, אם מישהו לא ראה את הפרק הספשייל פנדמיק של סאות' פארק, פרק מדהים, זה מתחיל עם גרטמן, שחוגג על העובדה שהוא צריך להישאר בחדר כי אין לו בית ספר. אתה יודע, נגיד לילדים שלנו, והיינו צריכים לבית. נו, ו...
כן. מה, כן.
כן.
יאללה, נראה לי הרבה סקרנות השארנו בפרק הזה.
כן, אני אהבתי, אני ממש נהדי בפרק הזה.
כן.
כן.
זה מהפרקים שהם גם בשביל המאזינים, אבל גם בשבילנו.
כן, אבל אם אנחנו, יאיר לאחרונה שלחית את המספרים, וזה של העקבים וכאלה של הפרקים, הפרק הראשון שצאנו ממנו ואמרנו, וואי, איזה חר הפרק, הולכת נורא, זה הפרק עם הכי הרבה צפיות,
פרק מספר 6.
פרק 6, כן. שזה היה טינדר וכאלה, ואני דיברתי על...
על גרטה.
כן. וואו, וואו, כן.
כן
אז כן, חבר'ה, אם נהנתם מהפרק, דברו איתנו, ספרו לנו, אם לא נהנתם מהפרק ויש לכם מה להוסיף, גם בואו תרשמו למטה, יוסף, אני בונה אליך.
וחוץ מיוסף, אם יש עוד אנשים, דברו איתנו, שלחו לנו,
ברור.
תכסו עלינו.
אל תכסו לנו, תגידו לנו כמה מדהים היינו.
לא, אין לי בעיה, כל עוד זה, אתה יודע, מה זה כעס? שיהיו נחמדים, אבל שיגידו מה הם חושבים.
כן, ודורי, כאילו, התספורת בסדר?
בחסות,
יון. בחסות, יון מספרות, שבנויה על מספר אחת, בשירותים של יון. כן, הלוק של הציור מתחיל לחזור לאט לאט. וכן, וזהו.
אתה הולך לגדל את הזקן?
זקן, אני בדיוק אגדל, כי פשוט אין לי כוח לקצה זקן פעם בשבוע, פעם שבועיים. זה הסיבה העיקרית, למה אני מגדל זקן. שיער למעלה, נראה, אני אפילו לא יודע. כל שנה הלוק שלי משתנה.
אז זה מסכן באותה מידה של מנגלה בחללית שתחזור עם הדגימות. האם יון יגדל את הזקן? תישארו לפק 14, 15, 16 ותגלו. יאללה חברים, תודה רבה לכם. אני הייתי יאיר פישביין.
אני הייתי יונה גרדה.
זה היה הפודקאסט בוא נדבר דוגרי.
פודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי. יאללה ביי.
יאללה ביי. דוגרי.
דוגרי.
יאה. פצ'ה פצ'ה פצ'ה.
דוגרי, יאה.